שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, ימי תשרי, ימי התעוררות ושמחה אצל כולנו. תענוג לשבת יחד באולפן וללמוד חצי שעה שיעור מספר התניה. תודה לטכנאים שלנו, מנדי אור על ההקלטה, אורי כהן בעמדת השידור. אנחנו יוצאים לדרך. לפני כמה ימים קיבלתי שיחת טלפון מהורים שמאוד מאוד ריגשה אותי ומאוד מאוד נגעה לי ללב. שאלה שנוגעת להרבה בחורים, גם לבנות, נוגעת לאדם באשר הוא אדם. הם סיפרו שיש להם בן מאוד מאוד מוצלח, ברוך השם, מסגשג בלימודים, מתמיד, גאווה גדולה בשבילם. אבל הוא סובל מהפרעות חרדה חברתיות. הוא פוחד מהחברים, כל מקום שיש התכנסות גדולה, הוא מהר מהר בורח הצידה. כשהולכים לפעמים בחול המועד, בין הזמנים, איזשהו חופש, יוצאים כמה חברים ביחד מהכיתה, הוא תמיד יברח משם, והוא לא ילך איתם ביחד, לא לטיול, לא למתוועדות בבית של חבר. הוא גם מרגיש מאוד לא נוח מהצוות, הוא אף פעם לא ישאל שאלה בשיעור, הוא פוחד שמדברים עליו, פוחד שצוחקים ממנו. הם שאלו אותי מה אני חושב, מה צריך לעשות עם ההפרעה הזו, עם הבעיה. שאלתי, זה מפריע לו לתפקוד? או שזה לא מפריע לו לתפקוד, זה מחוץ לתפקוד שלו. הם אמרו כן, בזמן האחרון, ככל שהוא מתבגר, הוא כבר בשיעור בי, זה שיעור ג' ישיבה קטנה, וככל שהוא מתבגר זה הופך להיות יותר ויותר דומיננטי, זה ממש עוצר אותו, מעכב את ההתפתחות שלו, מעכב כל החלטה, הוא חושב פעמיים, האם לעשות, האם יהיו שם אנשים שלא מכירים אותו, לא יהיו אנשים שלא מכירים אותו, זה ממש ממש מציק לו. אני אמרתי שאם זה מפריע לתפקוד, אני חושב שהם צריכים לטפל, הם צריכים לבקש עזרה, זאת לא בושה לבקש עזרה. ואז הם שאלו שאלה נוספת, שהיא הנושא של השיעור שלנו היום. עזרה אנושית או עזרה ספרותית? האם אנחנו צריכים למצוא מטפל, למצוא מדריך שישב עם הילד לשיחות וידריך אותו, או שמספיק לקנות ספר? יש היום כל מיני ספרים שעוזרים לבחורים, איך לטפח ביטחון עצמי, איך להיאבק עם חרדה, איך להכיר את עצמם יותר טוב. האם ספר מספיק כדי לפתור בעיה רוחנית, כדי לפתור בעיה אישיותית? אני הבנתי את השאלה שלהם. אולי הם לא רוצים שידעו, הם לא רוצים להיחשף, כשהוא ילך לאותו מטפל אז אנשים יראו, אנשים ישאלו, ובחברה שלנו מעדיפים כמה שפחות שידברו. אז הם באים ושואלים, האם ספר מספיק? והשאלה הזאת, מוריי ורבותיי, היא לא רק שאלה על בחור שסובל מהפרעות חרדה, אלא היא שאלה ששואל אותה כל יהודי עובד השם. מהי הדרך הנכונה לטפל בהפרעות הרוחניות שלנו? מהי הדרך הנכונה ללמוד להכיר את עצמנו ולהגשים את היעדים הרוחניים שאנחנו מציבים לעצמנו ולסגשג ולצמוח בעבודת השם? האם צריכים מדריך רוחני? לפתוח את הלב בפני רב, לפתוח את הלב בפני ראש ישיבה, לפתוח את הלב בפני משפיע, בפני משגיח, בפני מנהל רוחני, כל ישיבה כמנהגה? או שמספיק ספר? ניגש לארון, ניקח איזשהו ספר של יראה, ספר של מוסר, ספר חסידות, ספר של הדרכות בעבודת השם, וממנו נשקם את עצמנו, ממנו נבנה את עצמנו. האם חייבים רב פיזי, רב חיוני, רב אנרגטי, רב בשר ודם, או שמספיק ספר שכתב אותו רב רוחני ומנהיג בשר ודם? האם אפשר לצמוח מספר? האם ספר יכול להחליף פגישה? זאת שאלה מעניינת ומרתקת שנוגעת לאדם כל יום בלבטים הקטנים שלו. ועם השאלה הזאת פותח רבינו הזקן את ספר התניה. דרכם של מחברים לכתוב הקדמות ארוכות בעניין החיבור ומטרת החיבור, רבינו הזקן לא עושה את זה. רק בדף הראשון הוא כותב ממש שלוש שורות במטרת החיבור, ואת ההקדמה שלו, שהיא דף וחצי, הוא מקדיש לשאלה אחרת לגמרי. האם ספר יכול לעשות את העבודה? האם קריאה בספר הקטן הזה שאני מגיש לפניכם היום יכול באמת להגשים את המטרה וללמד אותנו את הדרך הארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך לעלות בית כל? השאלה של אדמור הזקן לא נשאלת בחלל ריק. היא איום, היא התרסה על עצם העבודה שלו, כי לפניו לא כתבו ספרים. לא רק שמסנגדים, שאנשים שהתנגדו לדרך החסידות לא כתבו ספרי חסידות, אלא גם חסידים לא כתבו ספרי חסידות. מעורי החסידות לפניו, הבעל שם טוב והמגיד ממזריץ', הבעל שם טוב וממלא מקומו, לא כתבו ספרים. לא כתבו חוץ מכמה אגרות שיש מהבעל שם טוב. לא כתבו כמעט שום דבר. למה? כי ההמצאה שהביאה החסידות לעולם, שצריך רבה, צריך מנהיג, צריך פנים מהירות כדי להתאפס בהם ולטפס למעלה. כדי לעלות לשמיים אי אפשר לעלות בצורה יבשה, בצורה דוממת, בצורה מתה. אלא צריכים בסמדרש, וצריכים קהל, וצריכים אנשים, וצריכים חברים, וצריכים התוועדות חסידית. ומעל הכל צריכים את המלאך שעומד באמצע, שהוא מרים את כל הקהל ביחד. אבל שם טוב לא כתב, המגיד לא כתב. והנה בא אדמור הזקן ומתחיל שיטה חדשה. לכתוב ספר שהוא שיטה מסודרת, איך להרים את האדם, איך לפתור את הספקות שלו, לפתור את הלבטים שלו, ולהרים אותו בדרך העולה בית השם. ובפתח הספר הוא מוכרח לפתור את הבעיה. איך ספר? ספר יכול להחליף רבה? ספר יכול להחליף פגישה? ספר יכול לתת לאדם המסובך, לאדם המתלבט, לאדם העובד עצות בנפשו? ספר יכול לתת את המענה? אז בואו באמת, כמו שאדמור הזקן בהקדמת המלקט בתחילה, מעצים את השאלה, הוא מקדיש לשאלה הרבה יותר מקום מאשר לתשובה. זאת אומרת שעדיין השאלה תמיד תישאר, גם כשניקח את הספר. עדיין הצימאון של חסיד צריך להיות רבה. הצימאון של חסיד צריך להיות למנהיג בשר ודם, שהוא יוכל להביט בעיניו ולקבל ממנו את הכוח. לשאלה על הספר, אדמור הזה כן מקדיש הרבה יותר שורות מאשר לתשובה. ואחר כך נבין גם את התשובה, אז בואו נלך לפי סדר. קודם כל, מה היתרונות במנהיג בשר ודם? מה היתרונות במדריך רוחני? שהוא גשמי, שהוא פיזי, שאפשר לראות את העיניים שלו וללחוץ לו את היד, ואחר כך בכל זאת, איך לספר התניה יש את התכונות הייחודיות והנדירות, שהוא יכול להחליף פגישה עם מטפל, עם מדריך, עם רב, עם רבי, עם משגיח, בשר ודם. בואו נתחיל קודם כל עם היתרונות של מנהיג בשר ודם, שכמו שאמרנו, לחלק הזה אדמור הזקן מקדיש הרבה יותר עריכות והרבה יותר מילים. למה בכלל צריכים מדריך? למה בכלל חסידים הולכים לרבי? למה לא יכול לשבת בחור שהוא ברוך השם בחור טוב, ובחור ירי שמיים, ובחור עם חושים, ובחור עם כישרונות ועם הבנה? יקנה ספר טוב, תניה, או ראשית חוכמה, או חובת הלבבות, או יסוד ושרש האבוידו, או תומר דבורה, או כל ספר אחר. יפתח, ילמד, ויתקדם אל הקדוש ברוך הוא. יפתח בליבו רגשי אהבת השם ורגשי עירת השם, ויתקדם. למה בכלל צריכים מנהיג? בין אם זה מנהיג, בין אם זה ספר, למה בכלל אנחנו צריכים מישהו? למה אני לא יכול להתקדם עם עצמי? למה אני לא יכול לבד להתקדם? למה אני צריך להתאפס במישהו בכלל? אנחנו צריכים מדריך כדי לזכור לאן אנחנו יכולים להגיע. כדי להרים לעצמנו את הרף. כדי להזכיר לעצמנו את מה שאולי שקענו ושכחנו על עצמנו. בטבע האדם, האדם לא יכול לקפוץ יותר מהגובה שלו. הוא יכול לקפוץ כמה סנטימטרים מעל הגובה שלו. יותר מזה הוא לא יכול להכיר. אם אדם רוצה להגיע לגבהים שהוא לא ידע על עצמו, הוא צריך מאמן, הוא צריך מדריך, הוא צריך אדם שיודע את מה שהוא לא יודע, שנמצא ברמה רוחנית יותר גבוהה ממנו, והמדריך הזה פותח לו עולמות. הוא אומר לו, תראה לאן אתה מסוגל, תראה כמה כוחות יש בך. הוא פותח לו פתח לראות את נוכחות השם בבריאה, את ההשגחה הפרטית, את הניסים שיש בעולם, את הנפש האלוקית שיש בו. ומתוך זה הוא מרים אותו לגבהים שהוא עצמו לא ידע שיש בו. אנחנו רואים כשעם ישראל היה במצרים, וצריכים להוציא אותה מהגלות, קדוש ברוך הוא לא אומר, תצאו, מה הבעיה? אני אסמא את עיני כל מצרים, אף אחד לא יפריע לכם, ותצאו. לא, הוא מביא גואל. למה צריכים את מויש? למה צריכים אדם שילך לפני המחנה? אי אפשר לתקשר ישירות עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא יכול לפתור את הבעיה. יותר מזה, למה משה? הרי היה במצרים, את אהרון. למה צריכים עוד פעם להביא אח צעיר, אם יש במצרים אח מבוגר? זאת השאלה שמשה רבינו עצמו שואל. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו בסנה, לך תגאל את ישראל ממצרים, מה הוא צועק? שלחנה ביד תשלח, שלחנו ביד תשלח, שלחנו ביד מי שאתה רגיל לשלוח. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כל אחד שלמד ספר בראשית, מבין מה מונח בתוך הצעקה הזו של משה. ריבונו של עולם, בוא לא נתחיל עוד סבב של קיפוח במשפחה, של העדפת הצעיר. יש לי אח שהוא דברן ממני, שהוא מרשים ממני, ואני הרע על שפתיים. ארוין הוא דברן, ארוין הוא דובר, ארוין, תסלחו לי על השפה הגסה, הוא דיפלומט, הוא אוהב שלום ורודף שלום, הוא ידע להרשים את פרו, אני לא אשבור את פרו. אותי פרו בכלל לא התייחס אליי, אני לא אדם מרשים. אז למה צריכים להביא מישהו מבחוץ, אם יש מישהו בתוך מצרים? ולמה בכלל צריכים להביא מנהיג, והקדוש ברוך הוא בעצמו לא מוציא את ישראל ממצרים? והתשובה היא פשוטה. כי בי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. מי שהוא חלק מהבעיה, לא יכול להיות חלק מהפתרון. בשביל ליצור פתרון צריכים מישהו שאין לו גלות. מישהו שמסתכל על הדברים מלמעלה. מישהו שהוא יודע כמה כוח יש לכל יהודי. כמה אמת השמש בבריאה. כמה הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. כמה ניסים יש בעולם. ומתוך זה הוא מוציא אותנו מהחושך. מוציא אותנו מהנקודה שאנחנו נמצאים בה. ופותח לנו אור גדול. הקדוש ברוך הוא מביא את מוישה. כי מוישה נמצא בחוץ. כי מוישה לא נמצא במצרים. כי מוישה לא בתוך הגלות. הוא לא בתוך השיעבוד המצרי. הוא לא התלכלך בתוך הנחות העולם המצריות. להפך. הוא בא ממדיין, מהתבודדות, מהתייחדות עם הקדוש ברוך הוא, ששם הכל אפשרי. וידעת את השם, שם אין שום דבר חוץ ממציאות של, של, של בורא. חוץ מהכוח של הנס. אז הוא בא למצרים ושובר את כל מערכות הטבע. הופך את הטבע לפלסטלינה. הופך את הדם, הופך את המים לדם, וממלא את התנורים בצפרדעים. וככה מראה לישראל כמה הם גבוהים, כמה הם מרוממים, לאן הם יכולים להגיע. אז ה... שלב הראשון בעבודת השם הוא להבין שאדם לא יכול לגדל את עצמו. כי אדם ירומם את עצמו עד לאותה נקודה שבה הוא נמצא. אז יהיה סנטימטר או שניים מעל המקום שבו אתה נמצא. אם אתה רוצה לפתוח עולמות, להכיר את הנשמה שלך, להבין את האינסופיות שלך, להבין את האמת השם לעולם, לראות בבריאה את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אתה חייב להתקשר עם מישהו שהוא יותר גבוה ממך, שהוא יותר מרומם ממך, שנמצא במדרגה רוחנית יותר גבוהה ממך, והוא מרים אותך אליו. אז הבנו שצריך מדריך, הבנו שבחור, שאברך, שכל עובד השם בעולם לא יכול לגדל את עצמו. אבל השאלה היא האם צריכים מדריך פיזי, או מספיק ספר שכתב מדריך שהיה בעולם או שנמצא בעולם, אבל אני היום לא רוצה לפתוח את הלב בפני אדם, אני מעדיף לפתוח את הלב בפני הספר בשקט, האם צריכים דווקא את האדם או שחייבים דווקא את הספר? סליחה, האם צריכים אדם או שמספיק ספר? אז כמובן, כמו שאמרנו, הנחת היסוד של אדמור הזקן היא סוג של התנצלות. בוודאי שהגישה הבסיסית היא שצריכים רבה. הגישה הבסיסית של חסידי, שלא לומדים רק מתוך ספר, אלא לומדים ממנהיג בשר ודם, מחכם, מרב, ממורה בשר ודם, שמחיה את המסר. למה? מביא אדמור הזקן בהקדמת המלקט שני יתרונות בלימוד מתוך אדם. ואגב, להבדיל אלפי הבדלות, זה גם יכול לענות על השאלה של ההורים מההתחלה. זה נכון לא רק בן אדם למקום, אלא גם בן אדם לחברו. אנחנו צריכים מדריך חיוני, אנרגטי, בשביל שתי סיבות. א', להלהיב אותנו. א', לקרב אותנו אל המסר. שנראה את האור שתמון במסר. כשהמדריך מדבר, הוא מלהיב, הוא משכנע. עם הפנים שלו, הוא מסביר לך למה המסר הזה הוא החשוב לך. דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. הוא לוקח את המסר שנמצא בספר והופך אותו למעניין, הופך אותו למאתגר, הופך אותו למשהו שיכול לשנות לך את החיים. קודם כל צריכים מאמן בשביל לקרב אליך את המסר. ושנית, וזאת נקודה שראוי להעריך בה מאוד, אנחנו צריכים מדריך בשביל להנגיש לך את המסר. בשביל להכניס אותו אל תוך העולם שלך. להפוך אותו לחלק מההנהגה שלך, לחלק מההרגלים שלך. כי כל אדם לומד בדרך שונה. כל אדם יש דרך אחרת שבה המוח שלו קולט. אחד צריך סיפור, אחד צריך הפחדה, אחד צריך חיבוק, אחד צריך מבנה אנליטי, אחד רוצה לדעת מקורות מאיפה זה לקוח. כל אחד הדרך, הסגנון הנפש שלו הוא סגנון אחר. אז צריכים מדריך בשביל שני דברים, בשביל שתי תכונות. א', בכלל לחבר אותך למסר, לקרב את המסר אליך, להלהיב אותך, לגרום לך להבין שיש פה אוצר, שיש פה מתנה שיכולה לפתוח לך עולמות שלא תכיר. ב', כדי להנגיש את המסר לאישיות הספציפית שלך, ולהחדיר אותו אל תוך הכלים שלך, בדרך שבה אתה מתחבר. בואו נרחיב בשתי התכונות. הרבי מלובביץ' סיפר כמה פעמים סיפורים, שבהם הוא גילה את דרכי ההנהגה של אדמורי חבד. בדרך כלל אדמורי חבד לא סיפרו על עצמם, לא סיפרו על הדרך שבה הם מתייחסים לחסידים. כמה הם צריכים להתאמץ כדי לרדת לעולם של החסידים וליצור איתם תקשורת. אבל הרבי כמה פעמים, יש כמה סיפורים שהרבי ממש חזר אליהם, שהוא פתח טפח מהסודות הנסתרים ביותר, וגילה כמה אדמור, כמה רבי מתאמץ כדי לגעת בלב של החסיד, כדי שהחסיד ירצה להקשיב לו. שהחסיד יבין שהמסר הזה יוצא מן הלב ונכנס אל הלב. אני אספר שני סיפורים שמוכחים את הנקודה הראשונה, שני סיפורים ששמענו אותם מהרבי, לפעמים בעריכות יותר, לפעמים בקצרה יותר, שבהם הוא סיפר מהו מדריך רוחני, מהו רבי רוחני, עד כמה רבי משנה מעצמו, ועובד על עצמו, על התכונות שלו, על האישיות שלו, כדי שהמסר יבוא בדרך הנכונה, ויפתח את האוזניים של התלמיד, יפתח את האוזניים של החסיד. זה מענה לרעיון הראשון, למה צריכים רבי? פשוט כדי שתראה את האור. כדי שתבין שכדאי לך להקשיב. עוד לפני שתלמד את הטכניקה, קודם כל תפתח את האוזניים לטכניקה. ותבין שיש פה אוצר גדול. הרבי האמצעי, בנו של בעל התניה, רב דובר, הוא היה יהודי עמוק, יהודי מרומם, יהודי שנעלה לגמרי, מלאך השם, יהודי שנעלה לגמרי מענייני העולם, וישבו מאוד מאוד חסידים, וחיכו, באו יהודים מכל רייס, מכל אשכנז, וחיכו להיכנס לרבי ולפתוח את נגעי לבבם. אחד דיבר על היצר הרע שלו, אחד דיבר על היצר הטוב שלו, אחד דיבר על הפרנסה, אחד דיבר על הפרה, אחד דיבר על הילדים, כל אחד דיבר על עניין שבו הוא רוצה עצה והדרכה, והרבי היה מקבל אנשים שעות רבות מבוקר עד ערב. ערב אחד, חדר ההמתנה מלא אנשים, אנשים שחיכו שבועות להיכנס לרבי. כל היום היו בצום, כל היום פרקי תהילים, והנה יוצא הגבאי החוצה ואומר, הרבי סגר את הדלת, ביקש לא להכניס יותר אנשים, לא תתקיים היום יחידות. זה היה פלא, אנשים באו מרחוק, הפסיקו זמן עבודה, הם צמים כל היום, הם מחכים כבר לרגע לזכות את הרבי. אין, בפתאומיות נסגרה הדלת. נבלו מי יודע מה קרה, אבל אמרו בסדר, אולי איזושהי עייפות, אולי חולשה, מחר בבוקר. מחכים מחר בבוקר, אין יחידות, וגם למחרת אין יחידות, וגם למחרת אין יחידות. הרבי הודיע שנגמר מנהג היחידות. הוא יותר לא מקבל חסידים, להקשיב להם, לפתוח בפניהם את הלב ואת האוזניים. זה היה אלם. חסידים חיו מהרגע הזה, חסידים הקדישו את כל חייהם, חיכו כל חייהם, לרגע לקבל מהרבי יצא. והנה האוזן, הכותל, הכותל המערבי נסגר, אין למי לפתוח את הלב. ככה זה נמשך שבועות על גבי שבועות, ויהודים נכנסו והתחננו, רב תקשיב לנו, ומה קרה? למה אנחנו לא ראויים? הרגזנו משהו, אמרנו משהו, מה קרה? סוף סוף הרב נאתר להם, והוא החזיר את מנהג היחידות, והוא סיפר להם, משפט מרגש כל כך, נוגע כל כך, למה הוא הפסיק את מנהג היחידות? כשנכנס אליי אדם לפתוח בפניי את הלב, ואני נותן לו עצה, כך אמר הרבי האמצעי בנו של בעל התניא, אדם שהיה מופשט לגמרי, קדוש, גם במונחים של חסידים, הוא היה מיוחד במינו, בקדושה שלו, בנוסגבות שלו, בניתוק שלו מענייני העולם. כשנכנס אליי אדם ומדבר על הדברים השפלים ביותר, על החטאים שלו, על המחשבות זרות שלו, על הניסיונות שלו, ומבקש ממני עצה. אומר הרבי, אני לא עונה לו, עד שאני מוצא בעצמי איזושהי שייכות לבעיה הזו. אני לא כספומט. אני לא שולף עצות. אני מנסה למצוא בעצמי איזשהו מעט מזער שייכות לאותה בעיה שהוא התלונן עליה. שגם אצלי יש בדקות דקות את החולשה הזו, את הגאווה הזו, את הפחדנות הזו, את החשש הזה, מעין דמעין דמעין, כמובן מעט מזער. רק אחרי שאני מרגיש שזה בעצמי, אז זה נהיה נוגע לי. אז זה כבר הופך להיות דברים היוצאים מן הלב. כי אני לא רק עוזר לזולת, אני עוזר לעצמי. ואז כשאני מדבר עם הלב, זה פותח את האוזן של השומע, והוא נאתר להקשיב לי. סיפור שני שסיפר הרבי, סיפור מרגש ביותר, על כמה דורות יותר מאוחר, לפני 150 שנה. יושבים שני ילדים, לצעיר קראו שלום, ילד בן 9, לגדול קראו זלמן, זלמן אהרון, הרזו, ילד בן 10. הם היו שניהם, שני ילדים של הרבי המערש, האדמור הרביעי לבית חבד. הם יושבים יחד, ילדים קטנים, שעמם להם אולי החופש, או בן הזמנים או משהו אחר, והם מחפשים מה לשחק. נו, ילדים של רבי, הם לא משחקים ג'ולות ולא משחקים כדורגל, ותמונות של רבנים עוד לא המציאו לפני 150 שנה, אז הם משחקים משחק תוצרת בית. משחק שאף אחד לא מכיר, גם אני לא הכרתי, עד ששמעתי את הסיפור. רבי וחסיד. המשחק שלהם היה רבי וחסיד. האח הגדול, זלמן אהרון, ילד בן 10, נכנס לחדר היחידות של אבא, של רב שמואל, המערש, התיישב על הכיסא הגדול עם הידיות והמשענת, לבש את הקפוטה של אבא, את השטריימל של אבא, הוציא מהארון את הספר הכי גדול שהיה שם, שס וילנה, הניח על השולחן, והתחיל להתנדנת. עכשיו הוא הרבי. אין בעולם שום דבר חוץ ממנו, התורה והשרפים והמלאכים שבאו להקשיב ללימוד התורה של הרבי. אחרי שתי דקות, נקישה קלה בדלת, נכנס האח הצעיר, שולם, בתחילו ורחימו, הוא נכנס לרבי לבקש עיצה. הוא מתקרב עד לשולחן של הרבי, והוא אומר, רבי, אני צריך עיצה דחופה. כואב לי הלב, אני צריך עיצה. בשבת עשיתי מעשה שהסבא אוסר אותו בסידור. אמנם בשולחן ערוך אדמור הזקן מתיר את המעשה הזה בהלכות שבת, אבל בסידור הוא אוסר את המעשה הזה. ומאוד נוקף לי הלב שעשיתי מעשה שאוסר אותו סבא בסידור. אני לא יכול לחזור לעצמי. עשיתי מעשה בשבת שסבא כותב בסידור שהוא ספק חטאת. ילד בן 9, ילד קדוש וטהור, לא יכול להירדם בלילה מהקטם הזה, מהאבון הזה. לא היה ראש השנה ולא היה יום כיפור ולא היה עשרת ימי תשובה, ועדיין גם באמצע טבת הוא הרגיש שהקשר שלו לקדוש ברוך הוא פגום, שהקשר שלו לקדוש ברוך הוא מלוכלך. האח הגדול הרבי נהיה מאוד רציני, זה עכשיו היום שלו, הוא מלך ליום אחד, והוא אומר לחסיד שהוא אחיו הצעיר, גרוע מאוד מה שעשית, צריכים על זה תיקון חמור. התיקון יהיה שתלמד הלכות שבת. תרענן את הנהלים, תלמד הלכות שבת בשולחן ערוך, תלמד הלכות שבת בסידור, שלא יקרו אף פעם, לא יקרו עוד פעם טעויות כאלה. האח הצעיר ביקש, אמר תודה, ובשקט, ברעד, יצא החוצה מחוץ לחדר היחידות. אחרי כמה ימים קראה לו אמא שלו. הייתה להם אמא דגולה, דעתנית, שהיא המקור להרבה מאוד מסיפורי החסידים, הרבנית רבקה. רבנית רבקה. היא קוראת לבן, לשולם, ושואלת אותו, נו שולם, עשית את התיקון? התחלת ללמוד הלכות שבת? הוא אומר לו, למה? אבל אח שלך, שהיה הרבה במשחק שלכם, הורה לך ללמוד הלכות שבת, שלא יקרו עוד פעם טעויות כאלה. ענה האח הצעיר, תקשיבו מוריי ורבותיי, אמרה של ילד בן 9, שבחלוף השנים הוא הפך להיות הרבה, כי הוא הבין מה זה רבה, מהו סוד ההדרכה ומהו סוד ההשפעה. הוא אומר לה, אמא, אח שלי הוא לא רבה אמיתי, כי רבה אמיתי נאנח לפני שהוא מציע תיקון. רבה אמיתי נותן קרחץ, נותן הנחה, לפני שהוא מורה לחסיד איך לתקן את החטאים שלו. זאת הנקודה הראשונה, למה צריכים מדריך. מסר, אפשר ללמוד גם מספרים. אבל להתחבר למסר צריך אדם. להרגיש שהמסר הזה יש בו אור, יש בו תקווה, יש בו בשורה שיכולה לשנות לך את החיים. כדי להתחבר בלב למסר, אני צריך עיניים, אני צריך חיוניות, אני צריך חיוך, אני צריך חיבוק, אני צריך מישהו שאולי לפעמים ידע לגאור. אני צריך חיים כדי להפוך את המסר לחיוני. זה היתרון ראשון בהסברה מתוך רב, הסברה מתוך רבה, בניגוד לספר כמו שנראה עוד מעט. והיתרון השני, שהאדמור הזקן מעריך בזה מאוד בהקדמת המלקט, צריכים אדם כדי להנגיש את המסר לתלמיד הספציפי. כי כל אדם לומד בדרך שונה. לכל אדם יש את הדרך שלו בעבודת השם, את מה שמרגש אותו. יש אחד שמתרגש בדיבורים של יראה, יש אחד שמתרגש בדיבורים של אהבה, יש אחד שמתרגש מחומר אנליטי, ממבנה מוצק, משאלה ותשובה, יש אחד שרוצה לדעת מקורות. לכל אדם יש את המבנה שלו, את האופי שלו, את הדרך שבה הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, את המעשים שמרגשים אותו. זאת הסיבה, מוריי ורבותיי, ולא נוכל הרבה להאריך בזה, אבל זה ראוי לשיעור שלם, שהתורה כולה, כל שיטת הלמידה היהודית, בנויה בדרך של אינדיבידואליות, בדרך של יחידנות, לא בדרך של יחד, של אחדות. מאז ומתמיד, המבנה של העם היהודי, המבנה התורני, בנוי על מחלוקת. בנוי על חלוקה, על שבטיות, על פלגנות, על קבוצות קבוצות. זה כל כך מפריע לנו. כשיוצא עם ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא מחלק אותם לשבטים. במקום לומר אלוקים אחד, עם אחד, תורה אחת, הוא מחלק את עם ישראל לשבטים. 12 שבטים. וכל אחד מהשבטים מקים קבוצה שונה. את אחד מברכים בשמן, ואת אחד מברכים בשייט בים, ואת אחד מברכים בתורה, ואחד מברכים בכהונה ולוויה, ואחד מברכים שיהיה מלמד תינוקות. גם יעקב אבינו, גם משה רבינו, לכל אחד מהשבטים הוא מתווה דרך משלו. התורה כל כך מקפידה על השבטיות, לא מוכנה לוותר עליה, שכשחנו במדבר 40 שנה, כל אחד היה חייב לחנות עם השבט שלו, ולכל שבט היה דגל אחר, וצבע אחר, ומקום אחר, והיה אסור להתערבב, והיה אסור להחליף מקומות. למה? אנחנו עם אחד, למה צריך את העדות האלה, את המגזריות האלה, את החילוקי מנהגים? אז באים אנשים ואומרים, טוב, כשהם היו במדבר, אז המחנות היו לצורך הצבא, לצורך המלחמה. זה היה סוג של חילות. לכל שבט היו יכולות אחרות. ראובן וגד וטרף שרועף קודקוד. לכל שבט היו יכולות. אז החלוקה לשבטים הייתה בעצם חלוקה למחנות צבאים, לחילות צבאים. אבל זה לא נכון. הנביא יחזקאל אומר שגם כשיבוא המשיח, כל אחד מהשבטים ייכנס בשער אחר. שמעתם? היום אנחנו לא יודעים לאן כל אחד שייך. אבל שיבוא המשיח מורח ודאין, הוא יחלק את השבטים, כל אדם, הוא יגלה כל אדם לאיזה שבט הוא שייך. אבל מי צריך את זה? ואחר כך מתחילה המחלוקת. כל המבנה של תורת ישראל זה מבנה של מחלוקת. הללו מתארים והללו מתאמים. בשביל מה? מי צריך את זה? בשביל מה צריכים את כל המריבות האלה? והתשובה היא עצומה. כי לכל אדם יש דרך משלו בעבודת השם. וכל סברה שאמר הקדוש ברוך הוא, כל דין שאמר הקדוש ברוך הוא, אפשר לפרש אותו לכולה ואפשר לפרש אותו לחומרה, בהתאם למבנה הנפש האנושי. מישהו מבנה נפש של הלל, תמיד יראה כל דבר לכולה. מישהו מבנה נפש של שמי, יראה כל דבר לחומרה. התורה מתחלקת לשבטים ומתחלקת לסגנונות שונים, כדי לאפשר לכל אחד למצוא את הדרך שלו. אם בתורה הייתה רק הלכה, בלי אפשרות לויכוח, בלי אפשרות למחלוקת. אז רבים מאיתנו היו מרגישים שזה לא התורה שלהם. זה לא משקף אותם, זה לא האופי שלי. פה זה מחמיר מדי, פה זה מקל מדי. אז בכוונה בגמרא השאירו את כל הדין ודברים. גם אם הלכה נקבעה כדעה אחת, אבל כשאתה שומע את הדעה ההפוכה, אתה יכול להתאחד איתה, אתה יכול להתווכח עליה, אתה יכול ללמוד אותה, אתה יכול להעמיק אותה. הלכה תהיה רק כדעה אחת. עצם המבנה היהודי מבוסס על זה, שלכל אדם יש את הדרך שלו בעבודת השם, ואנחנו שונים. כן, אנחנו שונים. אנחנו לא צריכים להיות אותו דבר. לא כולם צריכים להיות סוחרים, ולא כולם צריכים להיות יושבי אוהל. לכל אחד יש את הדרך שלו בעבודת השם. וזאת הסיבה השנייה שצריכים רב, כדי להנגיש את המסר בצורה שאתה תבין אותה. סוחר מבין בדרך אחת, למדן מבין בדרך אחרת, עובד השם מבין בדרך שלישית. אם כן, יש שני יתרונות במסר שהוא בא דווקא מתוך רב. א', כדי לראות את האור, להבין שזה נוגע אליי, להבין שיש פה בשורה, וב', להטמיע את זה בתוכי, בשיטת הלמידה, בסגנון ההנהגה שאני רגיל אליו. ומזה מובן שבספר, לעומת זאת כשאני לומד בספר, אין את שני היתרונות האלה. ספר הוא חפץ דומם, הוא לא מדבר, הוא לא מחייך, הוא לא מחבק, הוא לא מאיר, הוא לא גוער, הוא לא מאיים, הוא לא מציב יעדים. אז לא רואים את האור. אז קוראים ספר ובן אדם לא מבין מה יש פה, למה אני צריך לקרוא את זה? הוא לא מבין איזה אור יש פה. כי הספר לא מחבק אותו, הספר לא סוחף אותו אליו. ובית, הרבה מאוד פעמים אדם קורא ספר ואומר מצטער, לא התחברתי, זה לא הסגנון שלי. אם כן, מתחיל אדמור הזקן ואומר לכאורה, מה אני כותב ספר? זה הרי לא מתאים בכלל, זה הרי לא הסגנון החסידי. א', כמו שקראנו, מרגלה בפומי דעיני שבכל הנש, כי אינה דומה שמיעה דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים. פה הכוונה שראייה במובן הנמוך של הראייה, שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו, ולפי השגת ותפיסת שכלו, ואם שכלו ודעתו מבולבלים ובחשיכה התהלכו, בעבודת השם בקושי יכול לראות את האור כטוב הגלוז בספרים. ומעבר לכך, אין השכלים וכל הדעות שוות, ואין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל שכל חברו. אז למה בכל אופן אדמור הזקן כתב ספר? אז בפשטות, כי אין ברירה. כי רבו השואלים, ויבואו דורות הבאים שלא יכירו את אדמור הזקן. אבל יש פה רעיון עמוק יותר. ספר התניא הוא ספר שעונה על שני הצרכים הייחודיים בקשר בלמידה. למרות שזה ספר דומם, אבל יש בו שתי תכונות ייחודיות שמאפשרות לכל אדם ללמוד ממנו. הוא לא דומה לכל ספרי העירה האחרים, אלא יש בו שתי תכונות ייחודיות שעונות על הצורך האנושי ברב ובמשפיע. א', כמו שאומר אדמור הזקן, ספר התניא נכתב כספר תשובות לשאלות. זה שיטה שהתפתחה מתוך החיים, מתוך יודעי ומכיריי. זו שיטה שהתפתחה לאחרי עשרות שנים שהרב קיבל, שאדמור הזקן קיבל אנשים ליחידות. זה לא ספר שישב ראשון או אחרון בעליית גג, בפוילין או בספרד, וכתב ספר. אם ככה הוא כתב את עצמו, אז זה לא מתאים לכל אחד. אומר אדמור הזקן, לא כתבתי את עצמי. אם הייתי רוצה לכתוב מה שאני רוצה, בשביל זה יש מאמרים. אני כתבתי בתניא אתכם. את מה שאתם שאלתם. זה התקבצות של תשובות לשאלות, של שיטה שהתקבשה מתוך הצעקה שלכם בעבודת השם, מתוך הספקות שלכם, מתוך הלבטים שלכם. אז זה ספר שכל אחד יכול למצוא את עצמו. אמרנו, אין שכל אחד מתחבר לשכל חברו, אבל זה התקבצות של הרבה הרבה שכלים. זה התקבצות של הרבה סגנונות חשיבה, שבא יהודי כזה ובא יהודי כזה, ובא אדם של מוח ואדם של לב, ומתוך כל השאלות האלה, קיבצתי שיטה אחת שעונה כל התשובות לכל השאלות, כך הוא אומר, שיטה שעונה לכל סוגי המוחות, לכל סוגי הלבבות, אז זה יתרון ראשון. הספר הזה לא נכתב כספר רעיוני, אלא כספר הדרכה. כספר שהוא מורה נבוכים, כספר איגרות קודש, כאיגרות שנכתבו כדי לענות על שאלות, אז כבר יש בו יתרון ראשון. ויתרון שני, שזה יתרון רוחני, אבל חסידים אמרו אותו בכל הדורות, בהצלחה של ספר התניא, ההתפשטות שלו, בכמות הדפוסים שנתפסה ממנו עד היום, כי מדומני לספר שנתפסו ממנו הכי הרבה דפוסים והכי הרבה מקומות, מדפיסים אותו בכל מקום בעולם, בכמה וכמה שפות הוא תורגם. זאת אומרת שהרעיון הזה שאמרו חסידים בכל הדורות, הוא רעיון שהוא אמת לאמיתה. ענה נפשית כתבית יעבית. אומר אדמור הזקן, הכנסתי את עצמי בתוך התניא. התניא זה ספר חי. זה לא ספר דומם שהתנתק מהמחבר, אלא אומר רבינו הזקן, מבטיח רבינו הזקן. הכנסתי את עצמי בתוך הספר, וככה אני מתגלה לכל אדם שיפנה אליי. ביודעי ומכיריי כאמינה, אומר אדמור הזקן, כל אדם שיקח את ספר התניא, בכל הדורות. כשהוא ימצא אותי, אני אמצא אותו. זה ספר חי שאני אדבר אליו מתוך הספר, וככה אני ייצור את המגע וייצור את ההשגחה הפרטית, יאיר את האותיות הנכונות, כדי שכל אדם יוכל למצוא את עצמו בתוך הספר. למה הדבר דומה? אומרים אצל חסידים שספר התניא הוא דומה לתורה שבכתב. גם בתורה שבכתב, בתורת ישראל, יש את התכונה הזו, שכל אדם בכל גיל מתחבר לחומש. עוד אין אדם שלא יתחבר לפרשת שבוע. רב יכול לקשור כל דבר שקורה לפרשת השבוע, מוושינגטון ועד עניינים הכי עמוקים בעבודת השם. איך? כי הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הספר הזה. כשהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הספר, אז כל אחד מרגיש שייכות לקדוש ברוך הוא, וכל אחד יכול למצוא את עצמו. ככה גם אומרים אצל חסידים, ספר התניא זה ספר שהוא תורה שבכתב, ענה נפשית כתבית יעבית, רבינו הזקן הכניס את עצמו, צדיקים במיטתם קרויים חיים, הכניס את עצמו בתוך הספר, ובמילא כל אחד יכול למצוא את עצמו, יכול למצוא את המענה הפרטי שלו. אני רק אסיים בסיפור שהוא ארוך, ואני אספר אותו בקצרה, מה הפירוש שכל אדם בכל מקום שבעולם שהוא נמצא, הוא יכול למצוא את עצמו בתוך ספר התניא. לפני, את הסיפור הזה לא קראתי ולא גלשתי, אלא אני הוא גיבור המעשה, אני הוא בעל המעשה. לפני 13 וחצי שנים, רצינו לקנות דירה, העלו לנו מאוד את מחיר השכירות, ורציתי לקנות דירה ולא הצלחתי, לא היה בראשון בכלל דירות במחיר שחיפשתי. קבעתי לעצמי שאם אני אמצא דירה ב-700,000 שקל, אני אקנה. היום למצוא דירה ב-700,000 שקל בראשון, אפילו פי שתיים אין, כמעט פי שלוש. אבל לפני 13 שנים רק התחילו לעלות מחירי הדיור, היה לי חלום כזה שב-700,000 שקל אני אמצא. לא מצאתי ולא היה לי כסף לסחירות, הייתי אברך כולל, ואני זוכר שהייתי צריך ללוות כסף כל חודש כדי לשלם את הסחירות. יום אחד קיבלתי על עצמי החלטה טובה, ללמוד פרק מספר התניא לפני התפילה. ובעזרת השם, קדוש ברוך הוא יראה שאני עושה מאמץ יותר ממה שאני חייב, והוא מלמעלה יאיר איזשהו נס. התחלתי ללמוד ביום ראשון פרק א', ככה במהירות, לפני התפילה 10 דקות, יום שני פרק ב', יום שלישי פרק ג'. ביום חמישי, ב-13:50, אחרי הצהריים, סיימנו תפילת מנחה בכולל. אני זוכר כמו עכשיו את התנוחה שעמדתי בה. פתחתי את האבנט, פתחתי את הגרטל, שחסידים לובשים בעת התפילה, הכנסתי לכיס. מתקשר מתווך. הלו, כאן מדבר איגור, מתווך, מתווך רוסי. שמעתי אתה מחפש דירה. אני עד היום לא יודע ממי הוא שמע שאני מחפש דירה, אבל כך הוא אמר לי, שמעתי אתה מחפש דירה. אולי אדמור הזקן אמר לו, אינני יודע מי אמר לו. נכון, אני מחפש דירה. יש לי דירה בשבילך. איפה? ברחוב קידוש השם, פינת חבד. הוא מספר לי שיש רחוב חבד בראשון, אני לא ידעתי, אני לא ראשוני, אשתי מראשון, באתי מכפר חבד. הוא אומר לי, מצאתי בשבילך דירה על הקורנר, על הפינה, רחוב קידוש השם בחבד. שאלתי כמה הם רוצים החבדניקים. אולי פחות מ-770,000, אין להם במחשבון. הוא אומר לי, לא, 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 הם רוצים 700,000 שקל. סיימתי את הלימודים בכולל ב-4:30, ב-4:45 כתבתי את החוזה על הדירה. ברוך השם, אני לא מתחרט. לומר לך, תניה זה ספר חי, זה ספר שמדבר בפני עצמו, וכל אחד שמחפש את אדמור הזקן בתניה, אדמור הזקן מוצא אותו, ובמילא למרות שמדובר רק בספר, עדיין יש בזה שני היתרונות, שאפשר לראות את האור, וכל אחד יכול למצוא את עצמו, כי זה ספר שנכתב עם כל התשובות לכל השאלות.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניה.